קשת, כל שידורי תורה, היום יום שני, ח' חשוון, השיעור בפרשת השבוע, לפרשת לך לך, מאת הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. אחת השאלות המרכזיות שפרשתנו מעלה, אולי המרכזית שבהם, היא מדוע באמת הקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא לאברהם, ואומר לו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כבר שואל הרמב"ן בתחילת הפרשה, והנה זאת הפרשה לא ביארה כל העניין. כי מה טעם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא, עזוב ארצך ואיתי ואימך טובה שלא הייתה כמוהו בעולם, מבלי שיקדים שהיה אברהם עובד אלוקים או צדיק תמים וכו'. ובאמת, הבחירה הזאת והפנייה הזאת לאברהם מעוררת שאלה גדולה. האם הבחירה באברהם נבעה מתוך הכרה באישיותו המיוחדת של אברהם, שבאה לידי ביטוי בהתנהגותו לפני הפנייה של הקדוש ברוך הוא אליו? או שמא באמת לא הייתה סיבה גלויה לעין מדוע הקדוש ברוך הוא התגלה דווקא לאברהם, וההתגלות הייתה מתוך רצון חופשי בלבד, ואברהם אכן היה מי שהגשים את הפנייה אליו והוכיח שהוא היה ראוי לכך. אבל לא הייתה לזה סיבה קודם לכן. בתנ"ך, בדרך כלל, כאשר יש פנייה לדמות חשובה, אנחנו באמת מוצאים שנאמרה סיבה מפורשת מדוע הפנייה הייתה דווקא אליו. רק בשבת שעברה, בפרשת נוח, קראנו על פניית השם לנוח, ושם היה ברור שבניגוד לכל העולם שהשחית את דרכו על הארץ, נוח מצא חן בעיני השם, וכשהקדוש ברוך הוא פונה לנוח ומסביר לו מדוע דווקא הוא אמור להינצל מכל העולם ולהיות האב לאנושות שתיווצר אחר המבול, הוא אומר לו במפורש, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. כך בדיוק שואל למעשה הרמב"ן, מדוע לאברהם לא נאמר דבר כזה? יתרה מזאת, גם כאשר לא נאמר במפורש לאדם מדוע הבחירה היא בו, אבל בדמויות אחרות אנחנו מוצאים הסבר מפורט מדוע הפנייה הייתה דווקא אליהם. לדוגמה, ניקח את גדול מנהיגי עם ישראל, את משה רבינו. התורה מקדישה לפחות פרק אחד שלם, אם לא למעלה מזה, בספר שמות בפרק ב', שבו היא מפרטת את מעלותיו של משה, את תכונותיו הלאומיות והמוסריות, שבהן היה עוד לפני שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו בסנה, כך שכאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה כבר אל משה, אנחנו לא מופתעים בכלל מדוע ההתגלות היא דווקא אליו. על רקע ההסברים שהתורה מביאה לבחירה בדמויות אחרות, בולטת השאלה מדוע באמת בחר השם במשה, באברהם, ואם הבחירה הזאת, והאם הבחירה הזאת הייתה בגלל סיבה שהתגלתה קודם לכן, או שזה בחירה חסרת סיבה מתוך רצון חופשי בלבד. אנחנו במסגרת התשובה לשאלה הזאת נרצה לעסוק במדרש ידוע ומפורסם, שניתוחו יביא אותנו לכמה תובנות ביחס למדרש ולימוד מדרש, ואחר כך ננסה לראות איך ניתן לראות את הדברים מתוך פשוטו של מקרא. המדרש הידוע מובא בראשית רבה פרשה למדחת. המדרש כתוב בארמית ואני אקרא אותו תוך כדי תרגום לעברית. אומר המדרש, תרח עובד צלמים ומוכר היה. יום אחד יצא למקום, הושיב את אברהם מוכר תחתיו וכו'. פעם אחת באה אישה אחת ובידה קערה אחת של סולת. אמרה לו, לאברהם שהחליף את תרח, הלך והקרב לפניהם. קם, אחז מקל בידיו ושבר את כל הפסלים, ונתן את המקל ביד הפסל הגדול שבהם. כשבא אביו אמר לו, מי עשה להם כך? אמר לו, מה אוהלים ממך? באה אישה אחת ובידה קערה אחת סולת, ואמרה לי, הלך ואקרב לפניהם. הקרבתי לפניהם, והיה זה אומר, אני אוכל ראשון, וזה אומר, אני אוכל ראשון. קם הפסל הגדול שהיה ביניהם, לקח את המקל ושברם. אמר לו, מה אתה משתה בי? וכי יודעים הם? אמר לו, ולא ישמעו אוזניך מה שפיך אומר, קם ומסרו לנמרוד וכו'. הרעיון הפשוט שבסיפור מבטא כמובן את האירוניה כלפי המלכוד של עובדי האלילים, שהם בעצמם לא מאמינים בכוחם של העץ והאבן שאותם הם עובדים. הרעיון הזה מופיע בהקשרים שונים, בחז"ל וגם כבר בתנ"ך. אבל בראש ובראשונה המדרש הזה בא לומר, כמו מדרשים רבים אחרים, שאכן אברהם היה עובד השם עוד לפני התגלות השם אליו, והדברים מסבירים מאוד מדוע הפנייה הייתה דווקא אל אברהם, כמי שנלחם נגד החברה האלילית שבתוכה הוא חי. הנקודה המעניינת שאפשר לראות כאן במדרש, זאת ההשוואה בין המדרש לבין סיפור אחר בתנ"ך, שאין ספק שהמדרש מבוסס עליו. אנחנו מכירים את התופעה שבתוך התנ"ך עצמו ישנם סיפורים מקבילים. ישנם מקבילות ספרותיות בין סיפורים מאוחרים לסיפורים מוקדמים. כאשר התנ"ך מספר סיפור מאוחר, אז הוא מקביל אותו לסיפור מוקדם כדי ללמוד מכך מסר. דוגמאות רבות לעניין, דוגמה אחת נזכיר בקיצור נמרץ, הסיפור של אלקנה עם חנה ופנינה, שהתנ"ך מתאר אותו בצורה מאוד דומה לסיפור של יעקב עם רחל ולאה, ומטרת הסיפור היא באמת להדגיש את אישיותה המיוחדת של חנה. לאיזה סיפור דומה המדרש? אנחנו מוצאים שגם חז"ל לא פעם דרשו מדרשים וסיפרו סיפורים שהם בנויים על סיפורים בתנ"ך, ומתוך מגמה להביע מסר מסוים דווקא דרך הרמיזה הזאת לסיפור בתנ"ך. הסיפור של אברהם ששובר את הפסלים של אביו וטוען את הטענה שאין סיכוי, שמביא את תרח לטענה שאין סיכוי שהפסל שבר בעצמו, מזכיר לנו כמובן את הסיפור על גדעון ששובר את מזבח הבעל של אביו. מסופר בספר שופטים, אולי נקרא את הפסוקים בפרק ו', ויהי בלילה ההוא ויאמר לו השם, קח את הפר השור אשר לאביך, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך ואת האשרה אשר עליו תכרות, ובנית מזבח לשם אלוקיך על ראש המעוז הזה. ואז גדעון לוקח 10 מאנשיו, והם באמת שוברים את מזבח הבעל וקורטים את האשרה. ולמחרת אנשי העיר מתעוררים ושואלים, מי עשה את הדבר הזה? וידרשו ויבקשו ויאמרו, גדעון בן יואש עשה את הדבר הזה. ויאמרו אנשי האיש של יואש, הוצא את בנך וימות, כי נטץ את מזבח הבעל וכי קרד את האשרה אשר עליו. ואז אומר יואש, האתם תריבון לבעל, אם אתם תושיעון אותו, אשר יריב לו יומת עד הבוקר, אם אלוהים הוא ירב לו, כי נטץ את מזבחו. נקודות הדמיון בין הסיפור על גדעון לבין המדרש על אברהם ברורות לחלוטין. בשני הסיפורים מדובר בנער שמתעמת עם סביבתו על רקע העובדה שהוא כבר בחר בעבודת השם, בעוד שהחברה שלו שמסביבו עובדת אלילים. בשני הסיפורים הנער הורס את האובייקטים שמשמשים לעבודה זרה, ובכך מסכן את חייו ומובעת הדרישה להוציא אותו להורג. בשני הסיפורים מופיעה האירוניה כלפי עובדי העבודה הזרה שמנציחה את הבעייתיות בכל רעיון העבודה הזרה. בסיפור של גדעון אומר יואש, אם אלוהים הוא, ירב לו כי נטץ את מזבחו. והמדרש כמובן מבטא את מה שאומר אברהם לטרח, ולא ישמעו אוזניך מה שפיך אומר, אם אתה חושב שהם אלוהים, איך יכול להיות שהם לא יודעים מה שנעשה? העובדה הזאת שהמקרא מספר את סיפורו של אברהם בדמות הסיפור של גדעון, אומרת דור שני. יכול היה הרי המקרא לומר שאברהם היה עובד השם, ואנחנו מכירים גם את הקטע אחר באותו מדרש על אברהם שרואה את השמש ואת הירח ומגיע לעבודת השם. מדוע דרוש כל הסיפור הזה על הפסלים, ומה הנקודה שמבקש המדרש להדגיש בדמיון שהוא יוצר בין אברהם לבין גדעון? אני חושב שהתשובה היא פשוטה. הבחירה בגדעון איננה מקרית, מפני שגדעון הוא היחיד מכל השופטים שישנו הסבר מפורט מדוע הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בו. השופטים האחרים שאנחנו מכירים בספר שופטים קמים בלי התראה מוקדמת, עתניאל בן כנז, אהוד בן גירה, דבורה, כולם הפכו להיות שופטים בלי הסבר מדוע. דווקא גדעון הוא היחיד שקודם כל אנחנו לומדים על מעשיו ועל תכונותיו, ואחר כך אנחנו מבינים והדברים נאמרים בצורה מפורשת שהבחירה הייתה בו על רקע זה. כאשר אנחנו מכירים את פניית מלאך השם לגדעון בשעה שגדעון חובט חיטים בגת, להניס מפני מדיין, וכבר בכך הוא מבטא את תכונת האומץ, שכאשר מלאך השם פונה לה ואומר לו, השם עמך גיבור החיל, הוא מתייחס לאותה תכונת אומץ שמראה גדעון במעשה הזה. אבל בהמשך, גדעון פונה למלאך ואומר לו, בי אדוני, ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו למור, הלא ממצרים העלנו השם, ועתה נתשנו השם והתננו בכף מדיין. ואז אומר אליו השם, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. מה זה לך בכוחך זה? על איזה כוח מדובר? אז מבארים רש"י ופרשנים אחרים, שדווקא אותה מסירות, דווקא אותו דיבור בתוקף של גדעון כלפי הקדוש ברוך הוא, שמוכיח את מסירותו לעם ישראל, הוא התכונה שאותה חיפש הקדוש ברוך הוא, ומתוך אותו כוח יכול גדעון להושיע את ישראל. כלומר, גדעון הוא שופט שהבחירה בו נעשתה מתוך מודעות למעשיו, ומתוך הכרה בתכונותיו החיוביות עוד לפני ההתגלות. ונראה לי שכך יש להבין את המדרש שמתאר את נערותו של אברהם בדוגמת נערותו של גדעון, ובכך המדרש רוצה להדגיש שאין בכך מקריות בבחירת הקדוש ברוך הוא באברהם. וכשם שבחירת הקדוש ברוך הוא בגדעון הייתה מתוך הכרה ותכונות חיוביות מפורשות שנאמרו ביחס אליו, כך גם בחירת הקדוש ברוך הוא באברהם הייתה מתוך רקע ברור של עבודת השם שהתחילה אצל אברהם קודם לכן. כעת אנחנו צריכים לעבור ולשאול את השאלה, על מה מבוססת גישת חזל הזאת שאברהם אכן עבד את השם עוד לפני ההתגלות, ומכוח מה ראו חזל שלהשוות בינו לבין גדעון בנקודה הזאת. ואגב, עיסוק בשאלה הזאת, אולי גם נמצא פן נוסף בהבנת ההשוואה בין סיפור גדעון לסיפור אברהם. וזאת באמת שאלה גדולה. אם באמת חזל ראו את גדולתו של אברהם כמי שנלחם בעבודה הזרה, הוא כמי שמתעמת עם עובדי העבודה הזרה וכל הדברים שמסופרים במדרש, מדוע הדברים לא נכתבו במפורש בתורה? והרי אנחנו מקובלים שדברי חזל בענייני אגדה רובם ככולם אינם מסורת, אלא רעיונות שחזל מבקשים ללמד אותנו דרך הסיפור. ועל כן נשאלת השאלה, למה חזל סיפרו את כל הסיפורים הללו, ועל סמך איזו נקודה בפשוטו של מקרא יכלו חזל לעגן את הנחתם שהבחירה באברהם הייתה מתוך סיבה. רמב"ן עומד על השאלה הזאת ומבאר שהתורה לא רצתה להאריך, אני אקרא את לשונו של הרמב"ן, התורה לא תרצה להאריך בדעות עובדי עבודה זרה ולפרש העניין שהיה בינו ובין הקסדים באמונה, כאשר קיצרה בעניין דור אנוש וסברתם בעבודה זרה שחידשו. כלומר, התורה לא רצתה כאן לתת פתחון פה יותר מדי גדול לעובדי עבודה זרה, ולכן התורה השמיטה את כל נושא העבודה הזרה מן הסיפור, וממילא היא לא יכלה גם להאריך ולהסביר מדוע הקדוש ברוך הוא בחר באברהם. אבל הפירוש הזה יש בו דוחק, כיוון שאם התורה ראתה מעלה במה שעשה אברהם, היא יכלה לציין את הדבר הזה מבלי להיכנס יותר מדי לפרטים, והעובדה שאין בכלל שום רמז לאימות בין אברהם לבין הסביבה, לאיזשהו ויכוח אידיאולוגי על עבודה זרה וכדומה, כל הדברים האלה אינם כתובים כלל וכלל, ועל כן הקושי עדיין נותר. האם באמת יש רמז לאיזושהי סיבה מדוע הקדוש ברוך הוא בחר באברהם? דומני שיש תשובה על העניין, ושיש לחזל בסיס בטענה שהבחירה באברהם אכן הייתה מכוח תכונה מיוחדת שהייתה בו. והדברים מתקשרים לתחילת מסעו של אברהם לארץ כנען. הדברים ידועים, וכבר עמד עליהם הרב מרדכי ברויר בספריו, פרקי מועדות ופרקי בראשית, שהליכת אברהם לארץ ישראל מופיעה בשתי בחינות ומשני כיוונים שונים. כבר בסוף הפרשה הקודמת, בסוף פרשת נוח, מסופר, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. ויהיו ימי תרח 520 שנה, וימות תרח בחרן. כלומר, כבר תרח עם משפחתו יצאו ללכת מאור כסדים לכיוון כנען, והלכו לכיוון ארץ ישראל, כאשר קרה דבר מסוים ותרח נשאר בחרן. אחר כך באה תחילת פרשת לך לך, ומתחילה את כל הסיפור מחדש, כאילו לא היה דבר, כאילו מעולם לא יצאו תרח ומשפחתו מאור כסדים, כאילו הם עדיין בארצם, במולדתם ובבית אביהם, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אל אברהם ואומר לו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול ואברכך וכו'. כלומר, משתי סיבות התחיל אברהם ללכת לארץ ישראל, והתורה מתארת כל סיבה כאילו אין אחרת מבלעדיה. הסיבה הראשונה היא התחלת המסע שכבר תרח התחיל ללכת מאור כסדים אל ארץ כנען. הסיבה הזאת לא נעשתה מתוך ציווי, אלא מתוך סיבה שעוד מעט נעמוד עליה. והמסע הזה נקטע באיבו כאשר הם התיישבו בחרן. אבל הסיבה השנייה היא סיבה של צו השם המפורש שנאמר לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. שתי הסיבות הללו אינם רק בפסוקים הללו, אלא הם גם מופיעות בהמשך. פסוקים ד' וה' מתארים כפילות בתיאור הליכת אברהם, והכפילות הזאת ממשיכה את שתי הסיבות מדוע אברהם הולך לארץ ישראל. בפסוק ד' נאמר, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 570 שנה בצאתו מחרן. כלומר, תיאור אחד מדבר בצורה מפורשת על כך שאברהם הולך כאשר דיבר אליו השם. והתיאור השני בפסוק ה' מתחיל את הסיפור מחדש. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען. התיאור הזה איננו המשך של הפסוק הקודם, אלא תיאור בפני עצמו שדומה מאוד לפסוק למד בפרק למד א' בפרק הקודם, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארם בבנו ואת שרה כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מורכזים ללכת ארץ כנען ויבואו עד חרן. וממש פסוקים דומים כמעט מילה במילה, עם הבדלים קלים בלבד. ולמעשה מתברר שעליית אברהם לארץ ישראל נובעת משתי סיבות. פסוק ד' וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, הוא עלייה מכוח צו השם המפורש, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך. אבל פסוק ה' ויקח אברהם ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען, זה המשך המסע של תרח שנועד להגיע לארץ ישראל, אבל נתקע באמצע בשיבתו של תרח בחרן, ולאחר מותו היה הולך אברהם לארץ ישראל גם לולא צו השם, ומכאן הסיבה לכפילות בפסוקים ד' וה'. כלומר, אברהם הולך לארץ ישראל משתי סיבות, בגלל צו השם ובגלל המשך שליחותו, המשך התהליך שבו התחיל תרח. כעת נותר לנו לשאול, מדוע תרח התחיל ללכת לארץ ישראל? ומה המיוחד בארץ ישראל שמשך את תרח לצאת מאור כסדים? התורה איננה מבארת בצורה חד משמעית מה הסיבה לכך. אבל אנחנו יכולים להניח שאכן הייתה כאן זיקה דתית שהניעה את תרח לעשות את מה שהוא עשה. אנחנו יודעים שהסביבה באור כסדים שבה חי תרח הייתה סביבה של עבודה זרה, כפי שמתאר יהושע בדברי הפרידה שלו מן העם בפרק כ"ד, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. מדוע אם כן תרח הלך לארץ ישראל? סביר להניח שההליכה כל כך רחוקה לארץ כנען נבעה רק מאותה תכונה מיוחדת שיש בארץ כנען, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, ארץ שבה הקדוש ברוך הוא שוכן, ארץ שהיא ארצו של הקדוש ברוך הוא. ועל כן ההליכה של תרח מי ארץ אור כסדים על עבודת האלילים שקיימת בה, אל ארץ כנען, אל ארץ השם, מעידה על חיפוש רוחני, מעידה על מעלה רוחנית מסוימת שהייתה לתרח, שהביאה אותו בשלב מסוים לעזוב את עולם העבודה הזרה שלו וללכת לחפש משהו אחר, ללכת לארץ השם. ובאמת חז"ל מדברים לא פעם ולא פעמיים על כך שתרח עשה תשובה, והסכימה דעתו של תרח לבחור את ארץ ישראל עד שלא נצטוו, כפי שנאמר במדרש הגדול. ובזוהר הקדוש נאמר שכשראה תרח שאברהם ניצל מהכבשן, שב לעשות רצונו של אברהם, ולכן יצאו משם. כלומר, תרח מבטא תהליך של תשובה, גם בפשוטו של מקרא, הנטישה של הסביבה האלילית וההליכה לארץ השם, היא התשובה. והבעיה בתרח זה שלא היה לו מספיק כוחות רוחניים כדי להשלים את התהליך. ויבואו עד חרן וישבו שם. התכוון תרח לעזוב את הסביבה האלילית של אור כסדים ולהגיע לארץ ישראל, אבל הוא נתקע בחרן, וחרן על אנשיה המפוקפקים אנחנו מכירים מסיפורו של לבן. אברהם לעומת זאת נכון היה להמשיך את המסע ברגע שתרח מת, ולקחת את שרה אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, מתוך מגמה ללכת לארץ כנען, מתוך אותה משיכה רוחנית חלקית שהתחיל בתרח ומושלמת אצל אברהם, שהביא אותו לשאוף ולהגיע לארץ ישראל. כלומר, אברהם היה מזוהה עם אותה נטייה רוחנית של תרח עוד לפני התגלות השם אליו. וזוהי אותה נקודה חיובית שעליה דיברו חז"ל, שהביאה את בחירת הקדוש ברוך הוא באברהם. מפני שאברהם היה היחיד בעולם שהיה מוכן לקום ולעזוב את הסביבה האלילית ומתוך רצון אמיתי, בלי להתעקע בדרך, להגיע לארץ השם. ועל כן כל אותם המדרשים שמתארים בצורה ציורית את מלחמתו של אברהם בעבודה הזרה ואת גילויו של הקדוש ברוך הוא, הם בעצם אינם אלא פיתוח ציורי לנקודה הבסיסית הקיימת בפשוטו של מקרא, שאברהם נטע ברוחו לעזוב את הסביבה האלילית וללכת לארץ השם. והדברים האלה בעצם מדגישים עוד נקודה אחת, כפי שציינו, בקשר שבין אברהם לבין גדעון. כיוון שההשוואה במדרש בין אברהם לבין גדעון איננה מסתכמת באברהם ובגדעון, אלא היא גם השוואה בין האבות של שני אותם האנשים. בשני המקרים הגיבור, אברהם או גדעון, שובר את העבודה הזרה של האב. אבל הסיפור עם גדעון אנחנו רואים מיד את ההשפעה שהייתה למעשה הזה על יואש. שמצד אחד יש לו בבית מזבח לבעל ואשרה, ומצד שני כאשר באים אליו בטענות ואומרים לו להוציא את בנו למוות, אומר להם יואש, האתם תריבון לבעל אם אתם תושיעון אותו, אשר יריב לו יומת עד הבוקר, אם אלוהים הוא ירב לו כי נטץ את מזבחו. ובכך הוא מביא הפקפוק גמור בשאלה האם באמת אלוהים הוא הבעל, והאם באמת הוא יריב את ריבו. ועל כן אפשר לראות שיואש מגלה במעשיו את אותה תשובה שחזל דרשו ביחס לתרח כתוצאה מהשפעתו של אברהם. שני הבנים במדרש ובפסוקים הצליחו להשיב לב אבות על בנים ולהביא אותם לנטישת העבודה הזרה ולחיפוש דרך השם בהליכה והליכה בדרכיו. על כן נראה כי באמת על פי פשוטו של מקרא בזו ניכרת מעלתו וגדולתו של אברהם ביכולתו וברצונו להשלים מסע רוחני בעקבות הקדוש ברוך הוא, מסע בעקבות השכינה, מסע מהסביבה האלילית של אור כסדים וחיפושה של ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוהיך בה תמיד. מכוח העובדה שאברהם עולה לארץ ישראל משתי הסיבות, הן מהסיבה של חיפוש עצמי שמביא אותו, והן מקיום צו השם, זוכה אברהם בפרשה שלנו שוב ושוב לברכת הארץ, שוב ושוב לאמירה כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם. לא רק בגלל שאברהם הלך וקיים את צו השם בהליכה לארץ ישראל, לא רק בגלל זה זוכה אברהם בארץ ישראל ובזרעו עד עולם, אלא גם בגלל העובדה שגם לולץ היה צו השם מפורש אומר לו לעשות את זה, והוא היה עושה את זה לבד כהשלמת המסע שהתחיל תרח מתוך חיפוש רוחני אחרי הקדוש ברוך הוא. מתוך שתי הסיבות הללו זוכה אברהם בארץ ישראל, וזאת הנקודה המרכזית שפרשת לך לך מבקשת להדגיש. על כן לא פלא שהבחירה הזאת באברהם אכן לא הייתה בחירה מקרית, היא בחירה שנבעה מתוך הכרה בדמותו המיוחדת של אברהם, ואכן בסופו של דבר הבחירה הזאת הוכיחה את עצמה. ונקרא עוד מדרש אחד לסיום שמבטא אפו את הרעיון הזה. אמר רבי יונתן, היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם. ובמי הוא בודק? בקנקנים יפים, שאפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה את הרשעים, אלא את הצדיקים, שנאמר, השם צדיק יבחן. שבת שלום.